כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לכל אנשי הצוות הנהדרים, רב דוד ורב יוסף. כן, זו הרגשה נחמדה להתחיל את השנה. יום כיפור, על פי הגמרא, משמע שעוד שייך במידה רבה לשנה שעברה. לעתים כשאנחנו דוספים בילדים הרבים, אז כל אחד אומר, הוא התחיל. לא, הוא התחיל. וכמובן זה נשמע משהו שלילי. אבל האמת היא שההתחלה היא חיובית מאוד. ואם אפשר היה להתחיל כל יום מחדש את המערכת הזוגית, זה היה נחמד. לא היו לנו ריבים. אבן עזרא על הפסוק, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, מסביר מדוע אדם יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, מדוע אדם אינו מאושר. והוא אומר, בגלל שאדם זוכר את צרות העבר, הוא מפחד מהעתיד. נראה שגם הפחד מהעתיד נובע בגלל צרות העבר. עובדה היא שילד קטן תמיד שמח, משום שה... מושג עבר ועתיד עדיין לא חקוק במוחו. אם לא היינו יכולים כך במערכת הזוגית להתחיל מחדש, או בכלל בחיים, אם אדם לא היה זוכר את צרות העבר, היה שוכח במודע כל מי שהעליב אותו, כל מי שפגע בו, כל מי שהתנהג אליו לא יפה, היו לו חיים נהדרים. אבל כל מי שיודע איך שמחשב עובד ומתנסה, בעיקר כותב הרבה, יודע שלעיתים כשהמחשב צובר הרבה מאוד זיכרונות, תהליך העבודה שלו נעשה איתי. וכדאי למחוק דברים שהם מיותרים במחשב. במחשב זה קל מאוד. גם על פי רוב אני מנסה להציע הצעות מעשיות. ואני לא כל כך בטוח שמה שאני כרגע אומר זה כל כך קל. אבל אולי כדאי לחשוב על הנושא הזה של לשכוח את העבר. אשתי פגע בי, בלי פגע בי. רגע, מתי זה היה? אתמול, שלשום, לפני שנה. אז האמת היא שיש צבירה תת מודעת, שאנחנו כבר לא זוכרים... למה אני עוין את בן הזוג, בת הזוג? וזה נובע מתוך שלא קיבלתי את מה שקיבל, מה שציפיתי, או העליבו אותי. וזו פעולה חשובה מאוד. אני מכיר כמה וכמה זוגות שהסיבה היחידה שהם אינם מתקדמים במערכת שלהם, שהם פשוט זוכרים. והם אומרים במפורש שקשה להם לשכוח את העבר. קשה להם לשכוח, ולכן המערכת היא קשה מאוד, כאילו כל יום מתעורר מחדש, נחשוב, נחזור שוב אל מחשב, וכל פעם שהם פותחים אותו, צף מחדש הקשיים של אותם זמנים. והנה הקדוש ברוך הוא, בחסדו הגדול, אם מותר לומר כך, שוכח את העבר, ומתייחס רק להווה ולעתיד אם בכלל, באשר הוא שם, ואנחנו צריכים ללמוד מדרכו של בורא עולם, ולהתעלם. זה לא קל. אבל יש לזכור שהמערכת, הוא התחיל או היא התחילה, גם פועלת במערכת הנישואין, על אף שאנחנו לא אומרים את זה בכל. ואם כל אחד מאיתנו היה שוכח את העבר, זה עוד לא מספיק. קם בבוקר, אומר מחמאה לאישה, אומרת מחמאה לבעלה, ולא משנה מה כרגע המצב רוח שלי. אבל להתחיל מחדש. אגב, זה גם במערכת של כולל. אברך מגיע לכולל, שיאמר לאברך אחד, קושייה שלך אתמול הייתה נפלאה. לשני, התירוץ שלך אתמול היה נפלא. לשלישי, הסברה שאמרת אתמול, העסיקה את מחשבתי. כל הדברים האלה, יש בהם תועלת גדולה מאוד. יודע שאנחנו מצפים שהחברה מסביבנו, היא זו שתקדם אותנו, ואנחנו לא כל כך שמים לב שאנחנו צריכים לבנות לעצמנו את הסביבה. אם אנחנו נהיה ידידותיים, ותנסו, אתה מגיע לבית הכנסת, אתה מהנהן בראש לפני התפילה, אפשר לומר שלום, אתה אומר ישר כוח לבעל תפילה, אתה מעודד כל מי שבדרכך, אתה מחייך, אתה תראה, הנשים יחזירו לך חיוך. כך גם עם שכנים. כלומר, בל נצפה שאחרים יעשו עבורנו את המלאכה. בנישואין זה אותו דבר ואולי עוד יותר קשה. בגלל שבמערכת של שכנות ועוד יותר רחוק, סתם אנשים שאנחנו נפגשים, הם לא מעניינים אותנו, גם אין לנו ציפיות מהם. וכיוון שכך אנחנו גם לא מסתכסכים איתם. הרבה יותר קשה, אולי זה ישמע תמוה, לחיות בשלום בין בעל לאישה, מאשר בין שכנים וחברים, בגלל שהרבה פעמים אנשים אומרים, ודאי זה אשתי, אני הרי מיודד עם כולם, ודאי בעלי השם, אני הרי מיודדת עם כולן. אבל זה לא כך. צריך להכיר בעובדה. ואומר את זה המהר"ל, על המשנה של עשה לך רב, וקנה לך חבר, ועבדן כל אדם לקו זכות, הקשר בין עשה לך רב לקנה לך חבר מובן, אבל מה התוספת הזה, ובמה הוא שייכת לשתי ההוראות הקודמות? אומר המהר"ל, אדם צריך רב וצריך חבר, אבל כשאתה מאוד קרוב לרב ומאוד קרוב לחבר, אתה רואה שהרב לא בכל דבר הוא כל כך רב, החבר לא כל כך חבר, ואז מה יהיה? ואז תתנתק, אבל אתה צריך רב וצריך חבר, אז כדאי לך לדון לקו זכות. התשובה היא, כן, יש צורך במערכת זוגית להכיר בעובדה, מאמץ, לעשות מאמץ יתר, כדי שבאמת אנחנו נוכל להיות מיודדים זה עם זה, ולהשרות את האווירה. אנחנו עוד מעט נצא להפסקה, ואם רב דוד ייתן לי את המספר, אני אוכל לומר לכם, איך להתקשר, 058-60-09-393, מיד נראה אם לא שמתי את הפסיקים נכון, 058-600, כך זה כבר עובד יותר טוב, 93-93, תרשו לי עוד פעם אחת, 058-600-93-93, התוכנית היא שלכם, ובעזרת השם, אם אתם תשלחו שאלות, תדברו איתנו, בורא עולם ייתן לנו את התשובות, משום שכאמור התוכנית היא שלכם. אז אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם מיד, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה על החזרת השידור. אני אחזור רק על המספרים שאפשר להתקשר אלינו ולשלוח פקס. 058 לצורך תקשורת, 693-93, או אם מי שרוצה לשלוח פקס, זה 03-616-4477, אני חוזר, 616-4477, או להיכנס לאתר ולכתוב לנו, אפשר לכתוב ספר שלם בלי הגבלה בכלל. ומכאן לשאלות שכבר הצטברו, אבל תמיד תמיד יש שאלות מעניינות ואל תסתפקו בכך. מדובר בשאלה שמעסיקה, ואני אולי אקדים נקודה מאוד מעניינת. פעמים כשבחור או בחורה מתקשרים ומתלבטים, ואני אומר, אם כן, טוב, אז אולי כדאי להמשיך הלאה להיפגש. ואני אגיד את העיקרון. העיקרון הוא שכשאדם נמצא בדילמה, בספק, אז הוא צריך לבדוק מה הנזק, מה הרווח. ואם אתה נמצא בתוך התהליך, די בכך שאין נזק כדי להמשיך. ולכן הנזק היחיד שיש בעוד פגישה או עוד פגישה זה שפשוף סוליות. אולי הם עוד מעט. ואם כן, למה לא להמשיך? לפעמים עולה הטענה שאני לא רוצה או לא רוצה להשלות, וכיוון שאנחנו נמשכים פעמים רבות, זה שמוצע לי או זה שמוצעת לי, יחשבו, הנה, זה כבר עומד להיגמר. תשובתי תמיד במקרים האלה, זה שקודם כל על מנת כן אנחנו נפגשים. על מנת כדי שבאמת גם נאמר לא. אמנם, לאף אדם לא נוח לשמוע את המילה לא. זכורה אני שפעם מישהו הציע שידוך לבני, ואמרתי לו, אם אני אומר לך לא, משום שבאמת אין לי בכלל בן, גם תיעלב. אדם לא אוהב לשמוע את המילה לא. אבל צריך להבין שעל מנת כן אנחנו נפגשים. אבל כאן מציקה לבחורה שאלה, כיוון שהבחור הוא יתום, והיא משכה אותו זמן רב, ולכן היא מוטרדת. האם אני צריכה לבקש ממנו סליחה או לא? התשובה היא בעצם מה שעניתי קודם. צריך להכיר מראש שכשאנחנו נכנסים לנישואין, על מנת זה אנחנו נכנסים, ואין חובה. אם מישהו רוצה להדר ובכל זאת לבקש סליחה, על פי רוב זה תורם משהו, נותן הרגשה, בגלל שגם במסגרת הנישואין, כשיש פעמים רבות שבעל או אישה מתלוננים, שתבקש פעם סליחה, שתבקש פעם סליחה, זה, הסליחה נשמעת כאילו אני צודק, אני בסדר. ולכן חובה התשובה היא לא קיימת בכלל, בגלל שמנת זה אנחנו נפגשים, אבל אם מישהו רוצה להדר ולבקש, אפשרי. צריך לזכור שהנקודה הזאת של הרגישות לפגיעה היא חשובה והיא טובה, ולא מזמן עברנו את שמחת תורה ואומרים בה יזכור, ומי שברוך השם הוא בלי עין הרע, יש לו הורים, יוצא מהמקום. ואחת הסיבות שצריך לצאת, זה כדי לא לתת תחושה לזה שעומד לידי, הנה לבן הזוג, סליחה, לעומד לידי יש הורים ולי אין, ליצור אפילו תחושת צער כזאת צריך להיזהר. אבל יש דברים שמראש יש בהם איזושהי מצוקה, ולכן אמרתי אין חובה, אבל תמיד תמיד אם מישהו רוצה בדווקא, הוא יכול לבקש ואין שום בעיה. שאלה נוספת שנשאלת כאן, זה בת שסביבות ה-20, ויש לה אחות, והאחות מתקשה קצת בשידוכים, אני, כיוון שהיא ביקשה לא לפרט, אז אני אומר את זה בצורה כזאת, האחות כנראה, אני מבין, יכול להבין, לא כתבת במפורש, שהיא בשנה יותר מבוגרת ממנה, האם מותר לה לעקוף את אחותה, כן או לא. זה דבר שקשה לענות עליו בצורה גורפת, אבל הייתי אומר כך. יש מקובלות, והמקובלות הוא שלא עוקפים, מיד אני אפרט יותר, גם משום שאנשים, כיוון שמציעים שידוך ועדיין לא נכנסו לזה, אז זה מוסיף איזה גריעותה ב5%. הנה, יש אחות יותר מבוגרת, וגם האחות המבוגרת יותר עלולה להיפגע. בהבדל, למשל, אז כלומר, אני חושב שלא מן הנכון, לפי שאלתך, לעקוף, אתן שתיכם עדיין צעירות, אלא אם כן את יודעת שאחותך המבוגרת יותר דוחה שידוכים ללא סיבה. ואז מדוע אולי כן? משום שאם היא דוחה, מאוד יכול להיות שיש לה פחד נישואין, והפחד הזה סביר שהוא ימשוך אותה, עלול למשוך אותה גם זמן רב מאוד. יחד עם זאת, אני ממליץ במקרים כאלה, שלומר לאחות המבוגרת יותר, תראי, אני מאוד רוצה להתחתן, ואני אמתין לך, אבל אני אמתין עד פורים. סתם, תאריך דוגמה, ואני מקווה שאחרי פורים תרשי לי, אם עד אז לא תתחתני. מה שקורה זה שכשנוקטים תאריך רחוק, זה שמבקשים ממנו, זה נראה לו רחוק, ונו, בטח עד אז אני כבר אתרס, אולי אפילו אתחתן, אז קיימת איזושהי הסכמה, ואז אם חס וחלילה הבת הבוגרת יותר לא הצליחה להתרס, היא יותר תבין את הרצון של האחות הצעירה. אבל כאמור צריך להשתדל, אם אין סיבות מיוחדות, שלא לדלג, משום שזה באמת פוגע. תמיד יש יוצא מן הכלל, למשל, אם יש הצעה מאוד 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 מיוחדת, וההצעה מנגד של הבחור לא מוכנים להמתין, אז צריך לשאול באמת רב גדול מה לעשות בנושא. אני עובר לשאלה הבאה. גבר שמתלונן שאשתו לא חמה ולבבית כפי שהוא, וזה גורם להרבה מאוד בעיות. זו נקודה מאוד חשובה שקשה גם לברר אותה מראש. יש משפחות שבאופן טבעי מצויים בחמימות, האימא שם מחבקת את כולם, מנשקת את כולם. אני הלכתי לכיוון קיצוני קצת, ויש משפחות יותר קרירות. ואז קשה מאוד לברר את זה בשידוך, ואז מתחתנים. הבעל נניח שמגיע, ככה אני מבין את המקרה הזה, נניח מגיע ממשפחה מאוד חמימה, ראה איך אשתו חמימה לאביו, מעודדת, משבחת, והנה אשתו באה במשפחה אחרת, אין פה רוע לב, אין פה מידות רעות, אבל הוא כזה, הוא גם משבח ומעודד, ואדם מאוד מאוד חמים, בדרך הטבע, האדם שיש בו חמימות, רגיש יותר לכך שבמקרה הזה שהאישה לא מחזירה לו את אותה ידידות ואותה התרגשות כמו שהוא היה מצפה. כך הוא ראה בבית הוריו, וכך משהו שהוא מרגיש שהוא משקיע ולא מקבל בחזרה. זה לא פרט קטן, זה פרט בעל חשיבות רבה מאוד, וחושבני, ואולי אפילו צריך לדבר על כך בהדרכת חתנים והדרכת קלות, שצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. ואם מדובר פה בשאלה ששואל גבר, אז הייתי אומר לקחת בחשבון שגם אם את באה ממשפחה הרבה יותר קרירה, סגלי לעצמך, חייבי את עצמך לאחמי מספר פעמים ביום, אולי לא תגיעי לאותה חמימות רגשית עמוקה, כפי שהוא ראה אצל אמא שלו, אבל המועקה לא תהיה ברמת הקושי שהוא מצוי בה כרגע. הרי זה תהליך, ניסויים לתהליך של עשרות שנים. וברוך השם, אנשים היום מאריכים חיים, והחיים ארוכים מאוד, וקשה מאוד להתנהל. נכון, אם תשימי לב, יש סיכוי שבעלך מפעם לפעם מתעורר ומאוד חמים, ואז הוא מתאכזב וכועס, וזה חבל מאוד. סך הכל אני מדבר על רמת הדיבורים, רמת השבחים, רמת קבלת הפנים, רמת המאור פנים, וזה דבר שכולנו היינו חייבים בזה גם אם בן הזוג לא היה כזה. אנחנו צריכים תמיד להתייחס לבן הזוג כאל צלם אלוקים, בן של אלוקים, ובעצם למלות הבעל לאישה את הצרכים שלה, והאישה לבעלה את הצרכים שלו, ואין שום סיבה שהדבר לא יעשה. אני עובר לשאלה הבאה. אני מבין לפי איך שנכתב פה, איך מגיבים להתנהגות לא יפה, כנראה שאישה, הבעל טוען שאשתו מתנהגת אליו לא יפה, על אף שהוא משקיע בה רבות. זו שאלה שקשה לענות, משום שצריך לדעת למה הוא קורא התנהגות לא יפה. על שאנשים, את מה שמקבלים ביום יום, זה נראה להם מובן מאליו, הם מתרגלים לכך, ולא מחשבנים את זה. כלומר, תמיד תמיד הנותן חש את הנתינה בכל דבר, יותר מאשר המקבל חש את הקבלה. זה יכול להיות בעשייה בבית, זה יכול להיות אפילו במחמאות. הנותן את המחמאה חש, הוא היה עייף, היה חם לו, הוא חושב שלא מגיע לבן הזוג, ומקבל המחמאה רואה את זה תמובן מאליו, או אפילו אוכל או בישול או כל סיוע שהבעל עשה לאישה, הוא מחשבן את זה בחשבון עצום, והאישה נראה לה שזה מובן מאליו, זה שותפות וזה נורמלי מאוד. ולכן קשה מאוד לענות מה פירוש התנהגות לא יפה. עכשיו, מאוד צריך לשים לב שלפעמים יש אנשים שחסר להם את תרבות הדיבור. זאת אומרת, כשאנחנו פונים אל בן הזוג, האם אנחנו, ורוצים למשל שיסייע, האם אנחנו נאמר לו, תעשה לי טובה, או תעשי לי טובה, אם תוכל, תוכלי לעשות כך וכך, או תביא את זה, תעשי את זה, כל הדברים האלה פוגעים במערכת, והיא לא תקינה בכלל, ולכן צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, ולראות מה ניתן לעשות. זה הדבר, הנקודה הזאת שהזכרתי כרגע, היא ברורה. ככל שאנחנו נבקש בצורה יפה יותר מבן הזוג, כך יהיה לו יותר קל לעשות עבורנו, וגם מה שהוא עושה ייראה לו לא דבר מיוחד. יש לו רצון והמרצה פנימית לעשות את הדברים, והדבר הזה מאוד מאוד כדאי לעשות אותו. אנחנו נצא להפסקה, רק לפני זה אני מבקש להזכיר את מספרים 058-693-93, אני חוזר 058-693-93, לפקס 616-4477, אזור חיוק תל אביב, 616-4477, או לאתר, נשמח מאוד לראות או לשמוע את אשר אתם רוצים לומר לנו.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה על העברת השידור. ערב טוב, אני פונה לשיחה טלפונית. בבקשה. כן?
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לדעת, אני נשואה שנתיים, ויש ככה תופעה שמפריעה לי בבית. אנחנו בעלי תשובה, ולפני בערך שנה בעלי חזר ככה ללמוד יותר באקדמיה, ורוב הזמן שיש לנו, שהוא לא הרבה זמן, כי אנחנו חוזרים שנינו מאוחר, אז אני מרגישה שהוא מאוד בורח לכל מיני התעסקויות עם אינטרנט, אם זה סרטים, סדרות, משחקים שונים, ואני לא רוצה לשנות אותו, אבל אני רוצה לדעת איך אני צריכה לנהוג במקום הזה. איך אני צריכה להגיב לזה.
אני חושב שזו שאלה נכונה, והיא ודאי מעסיקה רבים. אחד הדברים שאני חושב שיכולים לעזור, זה קביעות. כלומר, אני כרגע לא עוסק איך מנתקים, אלא איך לחבר אותו אלייך. והיה מאוד מאוד כדאי שתקבעו לעצמכם זמן קבוע לשיחה. ואני אומרת ככה על הנקודה של קבוע, משום שאם בתחילה זה נראה מלאכותי, אבל אחרי זה לאט לאט זה מתקבל וזה מובן, הייתי מציע לך לפרוס פרוסת עוגה, כוס קפה, אם אפשר בכוס גדולה של בירה, כך שזה גם ייקח הרבה זמן, והכוס צוברת חום, אבל זה עוד לא פשוט, משום שסביר מאוד שאם אתם לא נפגשים יום שלם, יצטבר לך הרבה מאוד מצוקות שאת רוצה להעביר לו, והוא באחד ההבדלים שיש בין גבר לאישה, שהוא רוצה לשמוע כמה טוב לך. ולכן הייתי ממליץ לפחות בעשרת המפגשים הראשונים להשתדל לדבר רק על דברים טובים ונחמדים, וכדי שהמערכת הזאת של הקביעות תיקבע באמת. גם אם אין לכם זמן כל יום, אבל, או שיש ימים קבועים שאתם לא יכולים, לא קרה כלום, אבל בימים שאפשרי, אז אפשרי. הייתי אפילו ממליץ להיות מאוד נחמדים לך, כיוון שאת שואלת איך להחזיר אותו אלייך, להיות מאוד מאוד נחמדה אליו, בגלל שהתהליך הזה של בריחה לאינטרנט ולמשחקים, זה בעצם בריחה. זה בריחה מהלימודים, בריחה מהעומס, בריחה מהקשיים. הגאון מווילנה בפרק א' לספר משלי, אומר שבטלה או דברי בטלה, דברי אבל, זה ההפך מדברי תורה. וככל שדבר אחד הוא חשוב, אז ההפך שלו מאוד סוחף. וכיוון שדברי תורה הם אך דבר הכי חשוב ליהודי, אז ממילא האבל, קריאת עיתון, דברים שלא מעסיקים את המחשבה, בדיחות, כל הדברים האלה מאוד מאוד מושכים. אני לא רואה את זה בכלל כקשור אלייך, זאת אומרת, זה לא קשור. אבל כפי שציינתי, יש הבדל בין גבר לאישה, ואת זקוקה לספר מצוקות, וסביר שאת מספרת מצוקות, ולא הייתי מציע לך שלא תספרי. אבל לפחות אם אתם תשבי איתו יחד, ותגידי לו, תראה, אני כרגע לא מדברת על הנושא של המשחקים, ואני לא נכנסת לזה בכלל, אבל כדי לשפר את המערכת הזוגית, בוא נחליט בינינו שאנחנו יושבים ל-20 דקות, או תחליטו חצי שעה, כל יום, בשעה קבועה. אלא שכפי שציינתי, שבימים הראשונים יהיה לו מאוד נחמד כדי לקבע את המצב הזה. לאחר זאת, אני אומר במפורש, אל תנסי לא לספר מצוקות, אבל גם כשאת רוצה לספר מצוקות, קודם תתחילי בדברים חיוביים. לא דיברתי בכלל על הנושא של לעקור אותו מהמקומות האחרים, אבל בגלל שזה באמת הרבה יותר קשה, אבל תתחילי בתהליך הזה, ואז ייתכן שגם הידידות ביניכם תהיה רבה יותר, ואז יכול להיות שגם אני יודע אם את זקוקה לכך, עזרה בבית תהיה רבה יותר, וכך תוכלו להתקדם.
תודה, אני יכולה לשאול עוד שאלה ביחס לזה?
בבקשה.
אבל מה אני יכולה לעשות עם הכעס שזה יוצר אצלי? כי איתו אני לא יכולה לדבר על זה, לפי מה שאתה עכשיו הסברת.
לא יכול, לא כדאי. הכל אפשר, אבל לא כדאי.
נכון, זה לא יועיל. אני הבנתי שזה גם לא מועיל. אבל בכל מקרה, זה מין גוש כזה שנמצא אצלי כל הזמן. אני מבינה את מה שאתה אומר, והרעיון נשמע לי כמו רעיון טוב, וגם ראיתי שכשאני עושה את זה, זה כן באמת גורם לאיזשהו קירוב. מצד שני, אבל הרבה פעמים אני לא מצליחה להגיע למצב שאני נקייה מכעס על זה שאני לא מקבלת תשומת לב בגלל שמשהו אחר מחליף אותי, ואז אני לא מסוגלת בעצם איך להגיע לנקודה הזאת שאתה מדבר עליה.
תראי, קודם כל, קודם כל נגדיר שאת נורמלית, משום שבורא עולם נתן דבר יוצא מן הכלל לאישה, זה שאינה אינה מסוגלת להשלים שבעלה קשור לעוד משהו חוץ מאשר אליה. בשבת האחרונה קראנו על חווה, שכשהיא אכלה מעץ הדעת, ורשי אומר, והיא אמרה, מה אם כן, היא תמות והוא יתחתן עם אישה אחרת. אבל פרקי דרב לזר נותן איזה היבט הרבה יותר קרוב למה שאנחנו מכירים בתכונותיה של האישה, הוא כותב שחווה לא ידע אם היא תחיה או תמות, ואז היא אמרה, או שנינו חיים או שנינו מתים. כלומר, התכונה שלך של ליצור קשר עם בעלך, תדעי שהיא חיובית, את לא צריכה להרגיש בזה נחיתה, ואת לא צריכה להרגיש בזה חולשה, והלוואי שגם הגברים יבינו את הדבר הזה. זו הצורה שבה אישה קשורה לבעלה, עליו שהיא עובדת על פי רוב בשלוש משרות, לפחות בבית, ועושה הרבה יותר מבעלה. זה לא חולשה, זה לא נחיתות. עכשיו, כעס נובע שכאשר אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים במילים, אז הטבע האנושי שהוא עובר לכעס. פה צריך, אני מאוד מאוד שמח שאת אומרת, שעובדה שכאשר את מציגה את זה בצורה נחמדה, אפילו שבליבך את צוברת כעס, את משיגה את ההישגים. אז פה צריך באמת, לפני שאת מרגישה שאת עומדת להתפרץ, אפילו הייתי אומר, לגשת לברז המים, לשטוף את הפנים, זה איזה משהו שמרגיע, לנשום עמוק, ואפילו שזה לא אמיתי וזה מלאכותי, לגשת לבעלך, לחייך אליו, אולי יותר מכך, ולהיות ידידותית. לגבר זה הרבה יותר קל לעשות את זה מאשר לאישה, אבל זה חלק מחוכמת החיים. וחבל שאנשים רבים מתקשים לעשות את זאת. כאילו אני לא אמיתי, זה שטויות והבלים. אנחנו לא אוכלים את האוכל כמו שהוא, אנחנו מבשלים אותו. רגע, אנחנו לא טבעיים. מה פתאום מקלפים את המלפפון, או רוחצים את העגבנייה, או מבשלים את העוף וכדומה? זה לא רק בגלל. אם בן אדם היה רגיל לאכול ללא מבושל, היה יכול לאכול גם בשר לא מבושל. אבל אנחנו שם מבינים שצריך לסייד את הבית ולהשקות את הציצים וכדומה וכדומה, ורק מערכת יחסים אנחנו מרגישים, לא, זה לא בסדר, אני לא אמיתי. זה לא נכון. אנחנו לא אמיתיים, קשה לנו להיות משום שיש לנו, לא מדבר עלייך כמובן, מידות רעות שמפריעות לנו להיות ידידותי לזולת. זה מה שאני יכול להציע במערכת הזאת. מה שכן ברור שיקרה, שאם תקבלי את זה על עצמך לשבוע. אני מדגיש רק לשבוע. ובגלל שאם תקבלי את זה לתמיד, זה יתמוטט. קבלי על עצמך לשבוע, ממילא האווירה תהיה יותר טובה. אם תצליחי שבוע, תחליטי שאת עושה את זה עוד שבוע. וכך הלאה. אי פה אי שם, אל תיבעלי גם אם פתאום תתפרצי. לא קרה כלום, זה נורמלי, זה במסגרת הנורמה, וזה בסדר, וכך להשתדל. אגב, גם הייתי מאוד מאוד ממליץ שכשאתם יושבים, אולי כדאי, אם זה מסתדר לכם, אל תבלי אם לא, לקרוא ספר שעוסק בנישואין לפחות 10 דקות, והרבה פעמים מתפתח זה שיחה, בגלל שאם את ניגשת לבעלך, את מיד מתלוננת. אני חושב שאחד הדברים שיש תועלת בשידור, זה שזה עוזר לבני זוג לפתח שיחה, וזה לא נקרא תלונה. זה כאילו בעקבות מה שנשמע ברדיו. ואת זה בני זוג יכולים לעשות לעצמם על ידי קריאה בספר, וכך להתקדם. ויש לכם עוד ברוך השם הרבה שנים לחיות באהבה ובידידות, עם שכינה בביתכם, ולזכות לבנים ובנות, תלמידי חכמים ויראי שמיים, שכשהם גדלים בבית חיובי, הם הרבה יותר חיוביים.
אמן. תודה רבה על הסבלנות והתשובה.
בבקשה. אנחנו עוברים ל... שיחה נוספת, בבקשה, ערב טוב. בבקשה. Hello. כן, בבקשה.
כן, ערב טוב.
כן, מבורך.
תודה רבה לרב באמת על הדברים הנפלאים.
תודה, זה מעודד.
בתחילת הדברים, היום בתוכנית, הרב אמר שאחד שנקלע למערכת של פגישות, אז זה המציאות של הבן אדם, ולכן אין זכות לבוא בתביעה לבן אדם, שמוריד את ההצעה.
נכון.
ומאידך שיש כמה שהם בתור, אז הרב אומר שצריך לבקש רשות.
במידה וזה מצב. כדאי, כן.
מהמבוגרת.
נכון.
שצריך. זאת אומרת, זה לא מידת חסידות, זה מעיקר הדין. ככה אני הבנתי, נכון?
תראה, אתה, קודם כל אני רוצה להיות מדויק, משום שאני לא בקיא, לא בקיא בהלכה, לא, אפילו לא עד כדי כך, להגיד לך אם זה מעיקר הדין או לא. אני רק יכול לומר שאנחנו תמיד תמיד צריכים לעשות את המקסימום, לא לפגוע ולתכנן מראש. אילו היינו יכולים גם בשידוחים, לתכנן מראש איך לא לפגוע. נגיד, אני, לא שאני מציע באופן מעשי, אני, סליחה אם אני לקחתי את רשות הדיבור ממך, נניח אם היינו יכולים לומר לבן הזוג, תראה, אנחנו, אני מאוד זקוקה או מאוד זקוק לשמונה פגישות. אומרים מראש, אז בן הזוג המוצע לנו יודע שאנחנו לפני שמונה פגישות לא מחליטים. כמובן שאם נחליט קודם זה יהיה בסדר גמור. ואולי אם מישהו מכיר את עצמו, שהוא מתקשה שיאמר כך, אבל רק משתמש את זה בתור דוגמה, זה היה פחות פוגע. וצריך תמיד לעשות מאמץ, כל דבר, איך לא לפגוע בזולת. אפילו אם אתה הולך ברחוב, ברחוב שלי זה מצוי, יש יונים והם אוכלים. אני חושב שאם יש לך מקום, לך מצידי הדרך, למה להפריע להם לאכול? בכל דבר שאפשר להיזהר לא לפגוע בזולת, כדאי. בבקשה, סליחה שלקחתי את רשות הדיבור.
כן, לא, אבל אני עכשיו הבנתי מהרב, שמדובר על מבוגרים, אז זה דבר פשוט שצריך לבקש רשות לפני שהם ניגשים לשידוך.
אז אני אגדיר את זה מחדש. אני לא אגיד חובה, אני אגיד מן הנכון, עם יותר גם סיכוי להסכמה, פשוט לבקש כדי לא לפגוע. בגלל שאותה בת מבוגרת, אם היא תמשיך להתקשה להינשא, היא כל הזמן תצבור ותחשוב שזה בגלל האחות שהתחתנה קודם. כלומר, זה פשוט פרקטי, יותר כדאי.
זה פרקטי, זה מה
שאתה מתכוון. נכון.
טוב, אני מודה מאוד לרב.
בבקשה. כן, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, לשאלות שלנו. עוד כמה דקות? כן, תודה. אז אנחנו יכולים לחזור לשאלות שהצטברו. לכבוד הרב שמחה כהן שלום, ראשית אני חייב תודה גדולה לרב על התוכנית הנפלאה, השכלתי ממנה רבות. כיוון שאני משער שאתה מקשיב, אז אני מודה לך. אני בחור ישיבה, לומד בישיבה ליטאית רגילה, כבן 23. לפני מספר חודשים נפגשתי עם בחורה כשש פגישות, חלקם היו מצלחות יותר וחלקם פחות. בפגישה החמישית הרגשתי שמבחינתי אני יכול לסגור, אבל שהיא לא ממש מוכנה. אחרי הפגישה השישית, היא הורידה. היה לי קשה עם זה. אבל כמובן, המשכתי הלאה, כלומר, את החיים, אני מבין. ופה התחילו בעיות. עם כל בחורה שנפגשתי, שלא ברצוני, השוויתי אותה אליה. פה היא יפה יותר, או פה היא חכמה יותר, או ההורים שלה נתנו יותר. ולפעמים דברים ממש טיפשיים, שאני לא מצליח לשכנע את עצמי. שזה שטותי. וזה ממש מוריד לי את הערכה לבנות אחרות שהן לא כמוה. מאוד קשה לי עם זה. איך מתמודדים עם זה? אני חושב שאתה מעלה שאלה שמעסיקה. וכשפונים אליי ולפעמים מתייעצים ומתלבטים, אז אחת השאלות שאני שואל, האם פעם נפגשת עם בחורה שמאוד רצית? והוא אומר, כן. וכשאני שואל, אז למה לא התחתנת איתה? אז אם השם עוזר לי, הוא עונה לי, היא לא התאימה לי. אבל, כלומר, זה מאוד מעניין. קודם כל צריך להבין, ואם מותר לי להיות נחתום המעיד על עיסתו, בספר הבית היהודי, חלק שני, יש מאמר שנקרא הצורך המקשר. ויש פרק שנקרא בחירת בן זוג באמצעות הצורך המקשר. אמנם אני אומר דברים שכליים ולא תמיד משפיעים על הרגש, אבל אני רוצה, יכול לומר לך דבר חד משמעי. אין קשר בכלל בין משיכה להתאמה. תיאורטית, אדם עשוי להימשך למי שלא מתאים, ודווקא להרגיש דחייה ממי שמתאים. לא אוכל להרחיב מאוד, אבל אין קשר בכלל. עכשיו, מה גורם למשיכה? זה היה משהו באישיות שלה. יש משהו באישיות שלה שמילא אותך, נתן לך משהו, משהו שחסר לך. זה נקרא הצורך המקשר. אנחנו מתחברים לא באמצעות מה שיש לנו, אלא באמצעות מה שאין לנו. הרי עובדה היא שציבור גדול לצערנו מתחתן מתוך התאהבות, וזה אהבה ממבט ראשון ושנאה ממבט שני. לכאורה היה צריך להיות שבציבור הזה לא יהיו גירושים בכלל, והתופעה היא הפוכה. אם כן, יש פה שני מישורים. מישור אחד הוא אמונתי, לשבת, לשנן, אין אדם נוגע בדבר המוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. אני אולי אוסיף עוד פרט שלפעמים הכאב נובע גם כאילו הכישלון. הנה אני מאוד רציתי ולא רצו אותי. כלומר, יש בזה איזושהי נקודה כזאת. אז א', תהליך אמונתי, יכול להיות שזה גם עושה את זה. וב', פשוט לקרוא ולהיות בקי ומומחה באי קשר בין משיכה להתאמה. צריך לזכור שלעיתים צורת הביגוד משפיע עלינו בלי שאנחנו שמים לב. צורת ההתבטאות, בגלל שאנחנו סך הכל מדברים ומסתכלים, ואין קשר, והמראה משתנה. ובכלל צריך לזכור שבפגישות הקשר שלנו זה דיבור והתבוננות. ומיד אחרי הנישואין, אז כיוון שנקודות הקשר רבות יותר, אז התפקיד החיצוניות יורד מ-40% ל-10%. זה מה שאני יכול לענות במסגרת המצומצמת הזאת. אבל כאמור, אני חוזר, תקרא את המאמר הצורך המקשר, בעיקר את הפרק בחירת בן זוג באמצעות הצורך המקשר, ולערכתי מניסיון גם עם אנשים רבים, זה עוזר מאוד. חלק אחר של האכזבה, של האמונה, זה עניין של שינון שאדם צריך לשנן לעצמו. טוב, כמו תמיד, אנחנו כבר לא יכולים להמשיך את התוכנית, אולי מסמלים לי שיש לנו עוד, אז ננסה להתגבר. אני מקריב, סליחה אם זה במהירות, יש לנו במשפחה זוג צעיר, שאישה כל היום הולכת להורים שלה, ככה כל המשפחה שלה, כל הנישואים נמצאים שם, אבל זה מפריע לבעל, הוא רוצה ללכת הביתה, אחרי יום שלם בכולל, אבל היא לא נמצאת בבית. אני הייתי ממליץ להגיע איתה לאיזושהי הסכמה, ואולי הוא עושה חלק מההסכמה, שיום אחד יבוא, אם אולי עושה את זה, בין כך אולי עושה את זה כל יום, אבל להתחיל ביום אחד בשבוע, שאת, כשאני מגיע הביתה, בואי נלך ישר הביתה ולא דרך ההורים. בגלל שמאוד יכול להיות שכרגע אתה מדבר בכלל נגד ההורים, בכלל נגד המנהגים שם, אז היא מתחפרת מאוד ברצון להמשיך את התהליך כביכול, אם אני ממשיכה ללכת לשם, הם כן בסדר. אז הייתי אומר את זה בצורה כזאת, קודם כל שהיא תהיה בטוחה שאתה מעריך את הוריה, נקודה מאוד חשובה לכל זוג. גם אם אתה רוצה לנתק אותה משם, היא תתנתק הרבה יותר בקלות אם היא תסבור שאתה, אם היא תסבור שאתה באמת מעריך את ההורים שלה. ודבר נוסף, להגיע איתה להסכמה של כך שלפחות יום מסוים שתקבעו ביניכם, אתם באים מיד הביתה, וגם אז תנסה להיות הרבה יותר נחמד, מאמץ גדול, כדי שהיא תרגיש די טוב בבית. טוב, כמו כל הדברים הטובים, נקווה שנשאיר את השאלות שלא הספקנו לתוכנית הבאה. היו ברוכים, שהשם יתברך ייתן לכל אחד מאיתנו, שבביתנו יהיה תיבת נוח, שיש בה הכל, לא צפוף, אבל יש בה הכל, ששון ושמחה יהיה איתנו, אבל זה תלוי בנו. שום דבר לא נעשה מאליו. ואנחנו לא נפרדים לפני שנאמר לכם שהתוכנית הבאה יוצאת מן הכלל של הרב אריה מונק, תוכנית עם הרבה חוכמה ותבונה, ו... אם אתם יכולים להישאר ערים, אז ודאי כדאי לשמוע. תודה רבה לרב דוד קליגר ולרבי יוסי אייזנטל, ולהשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שלום שלום.